ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף נון זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מלמעלה, אפשר גם לזהות נקודת התחלה על כך שמדובר בשורה שלישית בשורות הרחבות. אנחנו ממשיכים כמו שהקדמנו בשורה הקודם באגדות החורבן, ובשוליים עוד משולש שנותן לנו כותרת על האגדה הבאה, ולקראת סוף העמוד אתם תראו עוד אחד. כעת אנחנו כותבים התרנגולה ותרנגולתה חריב טור מלכה. טור מלכה זה גם ידוע בשמו הר המלך. וכעת הגמרא. אגב, בתחילת השיעור הקודם הגמרא נתנה רשימה של שלושת אירועים של חורבן, והתחלנו עם הראשון כל שיעור הקודם בסיפור של קמצא ובר קמצא, וכעת האירוע השני, התרנגולה והתרנגולתה חריב טור מלכה. דהוה נהיגי, היה מנהג כי אבא מפקי חתנה וקלתה, כשחתן וקלה היו יוצאים לחופתם, מפקי קמיו תרנגולה ותרנגולתה. כלומר, מה זה היה הסימן, למה זה סימן? כלומר, פרו ורבו כתרנגולים. יום אחד, הווכחליף גונדה דרומאי, יום אחד גדוד של רומאים עברו באותו מקום, שקלינו מנהל, והם חטפו את התרנגול ותרנגולת. נפלו עליו היהודים של אותו מקום, תפסו או התקוממו על אותם רומאים, מכונו והיכו אותם, היכו את הרומאים. עתו אמרו לקיסר, מרדו בך יהודאי, הנה היהודים מורדים בך, עתה עליי. אז הוא בא עליהם כדי לנטרל, לכבוש את היהודים. אבא באו אהו בר דרומה, בין היהודים היה אחד שקראו לו, כינו אותו בר דרומה, כי הוא בא מן הדרום והוא היה גיבור. וקפיץ מילה וקלטיב, הוא היה, היו לו יכולות מעל הטבע, נקרא לזה כך, היה יכול לקפוץ מיל והיה הורג בהם. שקלי קיסר לתאגי, הקיסר לקח את הכתר שלו ועוטבי הערב, והניח את הכתר על הרצפה, אמר, ריבוני דאלמה כולי, אם ניחה לך לא תמסרי להו גברה, הוא אומר, מדבר על עצמו, אל תמסור אותי לדידי ולמלכותי, אותי ומלכות שלי בידי דחג גברה, איזו בושות שאנחנו יהיה מנוצחים על ידי אדם אחד. כך הוא התפלל, אך שלי פומי לבר דרומה. ואותו בר דרומה נכשל באמירה ואמר, הלא אתה אלוקים זנחתנו ולא תצא אלוקים בצבאותינו. שואלת אומר, דוד נמי אמר אחרי זה פסוק בתהילים, אז מה אתה בא בטרוניה נגד הבר דרומה שאמר את זה? אמר אחר דוד המלך גם אמר את זה. הגמרא עונה, דוד אטמוי כמטמא, הוא לא אמר את זה כעובדה אלא כתמיהה. ארל לבית הכיסא, אנחנו ממשיכים ממה קורה לאותו בר דרומה. עכשיו אחרי שהוא אמר מה שהוא אמר, הוא נכנס לבית הכיסא, עתה דרקונה, בא איזושהי נחש, שמתי לקר קשה, והוא נשך לו באותו מקום שהוא היה הרי יושב שם בבית הכיסא, ומלמטה הגיע נחש וגרם לכך שהעברים הפנים שם בגוף הוא שמט אותם ונח נפשי. אמר הואי והתרחש לי ניסה, כאן הקיסר הוא מי אומר שמאחר שקרה לי נס הזמנה אש בכינו, אני אעזוב אותם, אני אתן להם חופש, עזוב אותם. שבקינו וזל, אז הוא עזב אותם והלך. הזדקו ואכלו ושתו והדליקו שרגי. היהודים שמחו, הזדקו זה הם קמו בשמחה לשמוח, ואכלו ושתו והדליקו אבוקות עד דהתחזי ביליונה דגושפנקה בריחוק מילה, עד שממרחק מיל היה אפשר לזהות הצורה שהיה בטבעת ידו. אנשים שעמדו טבעות במרחק של מיל, מרוב האור של אותה שמחה, האדם היה יכול לזהות את הצורה בטבעתו. אמר הקיסר שהוא שביסרו לו על כך, על כל החינגה שהיהודים עשו, אז אמר מכדה כחדו ביהודה. מה היהודים שמחים, איך נאמר זה, שמחים על חשבוני? הדעת עליו, הוא חזר ללחום נגדם, להטיל עליהם מצור. אמר רבי אסי תלת מאה אלפי 300,000 שליפי סייפה אילו לתור מלכה, אלו ששלפו חרבות, 300,000 חיילים כאלו עלו להר המלך לתור מלכה וקטלו בתלת היום התלת ללבטה והמשיכו בהרג במשך שלושה ימים ושלוש לילות. ובהך גיסה ובצד השני הילולי וחינגי ולא אבו ידי הני בהני, מצד אחד נהרגים ומצד שני הוללים. בילה השם ולא חמל את כל נאות יעקב כי את הרבין. אמר רבי יוחנן, הפסוק הזה מתייחס לאלו 60 ריבו עיירות. אנחנו בגמרא כאן נשמע מספרים שהם פנטסיים, ומצד אחד יכול להיות שזה כפשוטו, אבל במקומות אחרים למרות שכאן אנחנו לא רואים את זה, אבל לפעמים דיבור חזל בגוזמה. אני לא אומר את זה באופן ודאי, אבל יש מקום לקחת את זה בחשבון, שהמספרים שנראה הם גם רמזים לדברים נוספים. אז אנחנו מתייחסים לפסוק בילה השם ולא חמל, ורבי יוחנן אומר אלו 60 ריבו עיירות. ריבו זה 10,000, אז 60 כפול 10,000 זה 600,000 עיירות שהיו לו לינאי המלך בהר המלך. דאמר רב יהודה אמר רב אסי 60 ריבו עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך, וכל אחת ואחת היו בה מבחינת גודל או האוכלוסין, היו בה בכל אחד מהעיירות האלו כיוצאי מצרים. אנחנו יודעים שבמניין שמופיע בתורה, בעניין יוצאי מצרים, מופיע המספר 600,000. חוץ משלוש עיירות שהיו בה כפליים כיוצאי מצרים, אלו הן כפר ביש, כפר שכליים, כפר דחריה. יש משמעות מאחורי כל אחד מהמקומות האלו, מהשמות האלו. כפר ביש דלא יבי ביתה לושפי, זה לא היו נותנים מקום לאירוח. כפר שכליים שהייתה פרנסתן מן שכליים, זה מן מאחר. כפר דחריה אמר ביוחנן שיהיו נשותיהם יולדות זכרים. דחריה דלית וזיין הן מתחלפות, זה כמו זכר. אז הנשים שם היו יולדות זכרים תחילה, יולדות נקבה באחרונה ופוסקות. פוסקות מללדת. כשהיבץ מתייחס למספרים האלו, והוא מעלה אפשרות שאולי הכוונה למספר אנשים מאז שהמקום נוסד עד עכשיו, כלומר משך הרבה שנים, לא, זה לא משקף מספר עכשווי של האוכלוסין, אלא זה צבירה של אוכלוסין מלפני שנים רבות. עיין ביבץ. ממשיך הגמרא, אמר אולה, לדידי חזילי ההוא, עתרה, אני ראיתי הר המלך, ואפילו שיטים ליבטה קני לא מחזיק. המקום הוא קטן, הוא לא מחזיק אפילו 600 אלף קנים. המלא ההוא צדוקי לרבי חנינה, שקוי משקריתו. הוא אומר, אתם משקרים, כי אתם אומרים ש 60 ריבו עיירות היו בהר המלך. רואים שזה בלתי אפשרי, זה לא יחז... אין מקום לכזה מספר עיירות. אמר לי, אז רבי חנינה עונה לצדוקי, ארץ צבי כתיב בה. לגבי ארץ ישראל הוא מתואר כארץ צבי. מה זה אומר? מה צבי זה אין אורו מחזיק עד בסור? כשמפשיטים צבי מאורו, אז האור מתכווץ, ואתה אתה מסתכל על, גודל האור, ואתה אומר, איך זה יכול להכיל את, כל הגופה הזאת של הצבי? אף ארץ ישראל, בזמן שיושבים עליה, רווחה, ובזמן שאין יושבים עליה, בזמן חורבנה, גם די, מתכווצת. ולכן, לך נראה שאין סיכוי שיהיו 600 אלף עיירות. רב מניומי בר חלקיה, ורב חלקיה בר טוביה, ורב אונה בר חיה, אבל יפי גם ידעתי אמרי, הם היו יושבים ביחד ואומרים, אי איקה, זה שמיע לי מילתה, מכפר סחניה של מצרים לימה. אם יש מישהו שיכול לספר על מעשיהם, אם היו צדיקים או ההפך, לגבי אותו מקום, כפר סחניה של מצרים, אז למה? אז שיגיד. וכאן אנחנו רואים צורת כתר, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו שלוש עדויות שמעידים על צדקותם של תושבי כפר סחניה של מצרים. פתח חד מיניו ואמר, מעשה בארוס וארוסתו שמאותו העיר שנשבו לבין העובדי כוכבים והסיום זה לזה. רק ממילת הבהרה או רקע, בקשר לחתונה, נישואין, שלב ראשון אדם מקדש את אשתו, מארס את אשתו, הוא נותן לה כסף או שווה כסף ואומר לה, הרי את מקודשת לי. בשלב הזה היא הופכת להיות אשת איש, אבל היא עדיין אסורה לבעלה עד שלב יותר מאוחר שנקרא נישואין או כניסה לחופה, ויחד עם זה כותבים כתובה. לפני זה, למרות שהיא אשת איש, היא עדיין אסורה לבעלה. עכשיו הגויים ש שבו את הזוג הזה, ארוס וארוסתו, הם התכוונו בכוח לגרום לכך שהם יהיו נישואים, כלומר לחבר אותם. אמרה לו הארוסה, בבקשה ממך, היא אומרת לארוס, אל תיגע בי, שאין לי כתובה ממך, ולא נגע בה עד יום מותו. וכשמת אמרה להן, ספטו לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסף, הוא התגבר על יצרו, על יצרו הרע יותר מיוסף הצדיק, כמובן עם הסיפור עם אשת פוטיפר. ושלוש נקודות, באילו ביוסף לא הווה אלא חדשתה. זה היה משהו מאוד קצר מבחינת זמן. מפגש קצר, והי כל יום ויום, זה התמשך יום אחר יום. ואילו יוסף לאו בחדה מיטה, והי בחדה מיטה. ואילו יוסף לאו אשתו, והא אשתו, כפי שאמרנו מקודם, הם היו כבר מאורסים. אגב, רק שלא יהיה טעות, המילה ארוסין בזמננו אינו דומה למילה ארוסין שהזכרנו מקודם. היום בזמננו זה אין לזה משמעות הלכתית מי יודע מה, אבל בוודאי ובוודאי הארוסין של היום לא מביאה לידי רמה של אשת איש. מה שאין כן כאן בסיפור הזה, היא נקראת אשתו, אבל כפי שאמרנו היא הייתה אסורה לו עדיין. פתח אידך ואמר, מעשה ויעמדו 40 מודיות בדינר. מודיות זה מידה של תבועה, אז 40 מידות כאלו עלו דינר. נחסר השאר מודיה אחת, התייקר, במקום 40 בדינר 39 בדינר. ובדקו, כאילו, וחכו, מה גרם לעליית המחירים? ובדקו, מצאו אב ובנו שבאו על נערה מורסה ביום הכיפורים, כמובן יום כיפור אסור במגע כזה, והביאו לבית, אני אמרתי יום כיפור אסור, אבל כאן בסיבור הזה היה הרבה יותר חמור, מדובר ב אב ובנו שבאו על נערה שהייתה בכלל מאורסת. זה פשוט זה מין כפל עבירון החטאים. אז אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום הכיפורים, והביאום לבית דין וסקלום, וחזר השאר למקומו, והמחיר שוב פעם ירד כמו מקודם. פתח אידך ואמר, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשתו לגרשה, והייתה כתובתה מרובה. זה מאוד קשה לגרש אישה בנסיבות כאלו שהוא יצטרך לשלם הון עתק לכתובה. מה עשה? אז הוא ניסה לוודות פטנט. אז מה הוא עשה? הלך וזימן את שושביניו והאכילן. הוא הזמין את חבריו והוא האכיל אותם וישכן שחרן. הוא הביא אותם לשיחות והשכיבן על מיטה אחת עם אשתו, והביא לובן ביצה, שזה דומה לשכבת זרע, והטיל ביניהן כדי להוציא קול שהיא זינתה תחתיו ומילא לא מגיע לכתובה. והעמיד להם עדים, הוא בא לבית דין. היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן, הוא בא בבית שמו, אמר להם, כך מקובלני משמאי הזקן, יש אפשרות לבדוק האם מדובר בשכבת זרע ממש, היא קימה יחסים עם אשת איש עם אחרים, או זה לא שכבת זרע. אז מה הקבלה של בבא בן בוטה? לובן ביצה סולד מן האור, הוא זה אש, ושכבת זרע דוחה מן האור. נסתכל ברשי, סולד, מתייבש ומגליד, זה אופייני ללובן ביצה. שכבת זרע דוחה מן האור, אומר רשי, נכנס ונבלע בבגד ואינו מגליד. לא נוצר גיליד. ממשיך הגמור ואומר, בדקו, הם ערכו את הבדיקה הזאת, המבדק, לקחו את הסדין וקירבו אותו לאש, ומצאו כדבריו שבאמת זה לא היה שכבת זרע. הביאו לבית דין אותו בעל שניסה לביים פייה אסורה, הביאו אותו לבית דין והלכו והגבו כתובתה ממנו, גם הלכו אותו וגם גבו ממנו תשלום הכתובה. אמר לי אביי לרב יוסף, ומאחר דהבו צדיקים כולי היי, רואים פה צדקות, משהו לא, לא בשגרה, בקשר לאותם יהודים בכפר סכניה של מצרים. אז מאחר שהיו צדיקים כל כך, מה איתם היינש? אז למה המקום נחרב? המלא משום דלו אבו על ירושלים, כי הם לא התאבלו על חורבן ירושלים. דכתיב, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שיתסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. אז מכאן רואים שיש מעלה, וזה בלשון המתה, לתאבל על חורבן ירושלים, כי בכך זוכים לראות בשמחתה. ואלו שלא התאבלו על ירושלים, אז הסוף שלהם היה מר. והאגדה השלישית בסדרה של אגדות על חורבן ירושלים, על חורבן המקדש, אנחנו חורבן, אמרתי המקדש, אולי זה לא מדויק, אבל הנה ראינו על חורבן הר המלך טור מלכה, וכעת אנחנו נדבר על חורבנו של ביתר. אסקה דריספק זה דופן של מרכבת נשים. אז אסקה דריספק חריב ביתר. והבו נהיגי, היה להם מנהג שם, כי הבו מתיילד, כשילד נולד יש בן ויש בת, ינוקה שטלי ארזה. אם מדובר בילד זכר, היו שוטלים עץ ארז. ינוקתה ילדה תינוקת שטלי טורניתה, היו שוטלים עץ טורניתה ועץ אורן. וכי הבו מנסבי, כשהיו מתחתנים, יש כאן ילד שגדל להיות בחור וילדה שגדלה להיות קלה, כשהגיעו לשלב של נישואין, קייצי להו, היו מקצצים את העצים האלו, הם עצי סרק, אז אין בעיה, ועבדו גננה, ועשו מהעצים האלו חופה. יום אחד, וכחלפה ברטי דקיסר, יום אחד עברה במקום ביתו של הקיסר, וכשהיא עברה שם, איתבר סקה דריספק, הדופן של אותו עגלה או קרון נשבר. אז קצו ארזה ואילו לה, אז קצצו עץ ארז, עץ ארז שנטעו אותו לכבוד איזשהו ילד שנולד, וכעת בינתיים העץ ארז הזה גדל, והם תפסו אותו כעץ לתיקון אותו שבר. עתו היהודים באו, נפול עליו מחונו, הם התנפלו על הקיסר, על הקיסר, על בת הקיסר והמשלחת שליוו אותה, מחנו והם היכו בהם. עתו אמרו לקיסר, מרדו בך יהודאי, והתוצאה מכך עתה עליו, הוא בא להכות ביהודים. הפסוק אומר, גדה בחורי אף כל קרן ישראל. אמר רבי זרע, אמר רבי אבו, אמר רבי יוחנן, אלו 80,000 קרני מלחמה. רשי כותב קרני מלחמה, ראשי גייסות תוקעי קרן, ומתאספים עליהם בני צבעם. אז אנחנו מדברים על ראשי גייסות, והרבה, 80,000, 80,000 שהם רק ראשי הגייסות. אז אפשר לתאר לעצמנו כמה חיילים היו שהם שנכנסו לקרח ביתר בשעה של הגדועה, והרגו בה אנשים ונשים וטף, עד שהלך דמן ונפל, כאילו זרם לים הגדול. שמה תאמר קרובה הייתה, שאותו אירוע היה קרוב לים, לא, רחוקה הייתה מיל, היה במרחק מיל. תניה, רבי אלעזר הגדול אומר שני נחלים יש בבקעת ידיים, זה שם מקום, בקעת ידיים, אחד מושך אילך ואחד מושך אילך, ושירו חכמים שני חלקים מים באותו זרימה, באותו זמן, אותו פרק הריגה, החכמים עשו השערה שהנוזלים ש, שזרמו שם אז שני חלקים מים ואחד דם מהרוגי ביתר. ומתנית התנה במקור תנאי אחר, שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את קרמיהם מדמן של ישראל בלא זבר. הדם היה הזיבול של אותם קרמים. אז זה הספיק לבצירה של, של, של משך שבע שנים של, שאותם גויים נהנו מדם הרב של נשפח של היהודים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אמר רבי חייא בר אבן, אמר רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים, בבקעה זו הרג נבוזרדן רב טבחים, ראש הרוצחים, 210 ריבו. אז באותו בקעה הוא הרג 211 כפול 10,000, ריבו זה 10,000, אז 211 כפול 10,000 מביא לך מספר עצום של הרוגים, 2,110,000 קורבנות יהודים שנרצחו. ובירושלים הרג 94 ריבו, זה 94 כפול 10,000, 940,000 על אבן אחת, עד שלח דמן ונגע בדמו של זכריה. זה מדובר על נביא שהיה בזמן בית ראשון שהם הרגו, והדם שלו, ואנחנו נראה עכשיו קטע ארוך והגמרא מסומן בהתאם בהגמרות שלנו, השס עוזר, כל השורות הבאות נדבר על דמו של זכריה. לקיים מה שנאמר, הדם של היהודים שנרצחו על ידי נבוזרדן בזמן חורבן הבית, חורבן בית ראשון שהיה בזמנו של נבוכדנצר, הדם הזה שנשפך בירושלים נגע בדם של הנביא הזה שעוד מבבע, והוא הנביא הזה היה כולו זכריה, שלא נטעה, לא הזכריה שבספר פרי עשר שהיה בזכריה בן ברכיה שהיה בזמן תחילת בית שני, אלא כאן זה זכריה בן יהוידע הכהן שהיה בזמן בית ראשון. אז בעניין נגיעת הדמים, לקיים מה שנאמר, ודמים בדמים נגעו. אשכחי, אנחנו ממשיכים לדבר על נבוזרדן, הוא מצא לדמי דזכריה דאבי כמירתח וסליק, המשיך לרתוח. אמר נבוזרדן שואל, מה זה? אמרו לי, הם ניסו להתחמק, אמרו, דם זבחים דשתפוך, זה דם של קורבנות שנשפך. הייתי דמי ולא ידמו, הוא הביא דמים של פרות, של כבשים, וזה לא היה דומה. אמר לו, אי אמריתו לי, מוטב, אם תגלו לי מה זה, בסדר. ואי לב, מסריקנה לבשריכו במסריקי דפרזלי. אנחנו מכירים את זה מהעשרה הרוגי מלכות, ובפרט אצל רבי עקיבא, אבל אנחנו מדברים פה על תקופה הרבה יותר מוקדמת, תקופת חורבן בית ראשון, מאות מאות שנים לפני מעשה רציחתו של רבי עקיבא. אז הוא מאיים עליהם, אם אתם לא תגלו לי, אני אסרוק בשרכם במסריקות של ברזל. אמרי לי, אז אמרו לו, מי נאמר לך, מה נגיד? נביאה הווה בן, היה בן, זה בנו, היה בינינו נביא, דבר כמוך אחלן, במילי דשמי היה מוכיח לן, לנו בעניינים שמיימים כלו, בעניין מצוות, שלא נעבור עבירות, קמין עליי, אלויה, וקטלין עליי, אז אנחנו, כלומר, עם ישראל, הם לא נהנו בשומען דברי תוכחתו, אז הרגו אותו. והר כמה שנים זה לא קנאיך דמי, וזה כבר הרבה שנים שדמו לא נח. אמר להו, נבוזרדן, אומר, אני מפייס נעלי, אני אפייס אותו. הייתי סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה, סנהדרי קטנה זה סנהדרין של 23, סנהדרין גדולה 20, זה הסנהדרין שישב בלשכת הגזית של 71 דיינים, הוא הביא שני הסנהדרים האלו, קטל עליו, הוא רצח אותם ולא נח. אדם המשיך לבביה באדמו של זכריה. בחורים ובתולות קטל עילויה ולא נח. הייתי תנקד של בית רבן, קטל עילויה ולא נח. אמר לי אבוזרדן, פונה לאדם ואומר, זכריה זכריה, טובים שבהן איבדתם, ניחא לך דאבדינהו לכולהו? כדאמר ליה, אחי, לך. והיא שייתה, הרהר תשובה בדעתי. אותו נבוזרדן הרהר בתשובה. אמר, ומה אם על נפש אחת? כך, על נפשו של, של זכריה, תראה כמה וכמה שומו בחייהם. הוא גב אומר לעצמו, דקת הכל הני, נשמתה. אני כבר איבדתי כל כך הרבה, רצחתי ורצחתי כל כך הרבה אלפים, על אחת כמה וכמה. אז הוא מתאר לעצמו מה יהיה דינו אם על נפש אחד כל כך הרבה נרצחו. הוא שרצח אלפים, מה יהיה גורלו? רק עזל שדשתר פרטטה, הוא עזב את המקום, וגם עזב את כולם ושלח שטר צוואה בביתי ויגייר. לא יומן כזה רוצח ענק. בסופו של דבר התפקח והתגייר. תנה, וכאן רשימה של דמויות מפתיעות. נעמן, נעמן היה שר צבא של מלך ארם בזמן אלישע הנביא. הוא נרפא תודות לנס שהוא זכה לה, ואותו נאמן גר תושב, הוא עזב עבודה זרה, זה נקרא גר תושב, זה לא גר צדק שמקבל עצמו כל התורה כולה עול מצוות, אלא גר תושב, גם זה מעלה ביחס למה שהיה מקודם. נבוזרדן, אותו למדנו עליו עכשיו, גר צדק היה. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים. מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים. מה נינון ומי הם אותם צאצאים של סנחריב? שמעיה ואבטליון. הם תנאים גדולים שהם היו רבותיהם של הלל ושמאי. בניין דם זכריה שהזכרנו מקודם, היינו דכתיב, נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי היכסות. צחיח סלע זה אבן חלקה ששום דבר לא נבלע בתוכו. כך עם דמו של זכריה שהמשיך לבביה ולא נבלע. הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. עכשיו נתייחס לפסוק הזה. הכל זה אדריאנוס קיסר שרג באלכסנדריה של מצרים 60 ריבו על 60 ריבו כפליים כיוצאי מצרים. רש"י בשורה רביעית מלמעלה, הכל כל צבחה ובכי עולה מיעקב, עכשיו זה פסוק שנאמר על ידי יצחק אבינו. ראה יצחק בנבואה מפלה זו של ביתר. עוד מעט נראה את זה בגמרא. אז בינתיים המילה הקול בפסוק, הקול, קול יעקב שנאמר על ידי יצחק, הוא ראה ברוח הקודש, בנבואה, הקטסטרופה הזה של רצח יהודי אלכסנדר על ידי אדריאנוס קיסר. בפסוק כתוב קול יעקב, זה אספסיאנוס קיסר שרק בכרך ביתר 400 ריבו, זה 400 כפול 10,000, ואמרי לה 4,000 ריבו, זה 4,000 כפול 10,000. והידיים ידי עשיו, זו מלכות הרשע, זה מלכות רומי שהחריבה את ביתנו ושרפה את החלנו והגליתנו מארצנו. דבר אחר, הכל כל יעקב, אין לך תפילה שמועלת שאין בה מזעו של יעקב. והידיים ידי עשיו, אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזעו של עשיו. והיינו דרמר בלעזר, בשוט לשון תחווה, בחרחורי לשון תחווה. רש"י כותב, והיינו דאמר רב אלעזר, מה שהזכרנו פה בסוף הוא מתייחס למה שהיה מוקדם יותר. אומר רש"י, העד ימינן ליעד שעל ידי לשון הרע אחריו הבית ונהרגו כמה רבבות, זה בחרחורי לשון, במריבת לשון. אז זה, לזה מתכוון הגמרא בדורשו הפסוק בשוט לשון תחווה. ממשיך הגמרא בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו הקדוש ברוך הוא הראו לדוד חורבן בית ראשון ושני. הגמרא, אמר רבי ואמר רב, מהי דכתיב על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכנו את ציון. מלמד שהראו הקדוש ברוך הוא לדוד, שהרי הוא חיבר ספר תהילים, הרבה מפרקי תהילים. אז והוא דוד אמר כותב, על נערות בבל שם ישבנו בזוכנו את ציון. מה זה מלמד? שהראו הקדוש ברוך הוא לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. חורבן בית ראשון שנאמר על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, הרי ידוע שבבל הם החריבו בית ראשון. בית שני דכתיב, גם שם בתהילים כתוב זכור השם לבני אדום את יום ירושלים הומום ארדו ארדו ארד היסוד בה. ואדום זה רומי שהחריבו את ירושלים עד היסוד. אמר וידע אמר שמואל, וכאן יש להתייחס מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, מעשה על 400 בנים ובנות שנשבו לקלון ומסרו נפשם לשמור על טהרתם. עכשיו אנחנו גם רואים מעוין, ותחת הכותרת מבנה אנחנו כותבים מעשים ועוד שמתארים את הפסוק כי עליך הורגנו כל היום. ואז אנחנו רואים פה בגמרא, בגמרות שלנו, השס עוזר, הבלטה של שמואל, ובעוד מספר שורות ורב יהודה, ולקראת סוף העמוד, חמש שורות מסוף העמוד רואים רב שוב בן לוי, אחר כך רב שמעון בן לקיש, ושלוש שורות מהסוף רב נחמן בר יצחק. כולם מתייחסים לפסוק שעוד מעט נראה בגמרא, גם הבלטנו אותו בקופסת אש, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, ויתימה רב ימי ויאמרי לה במתנית התנה, מעשה ב400 ילדים וילדות שנשבו לקלון. רש"י כותב לקלון, ילדים למשכב זכור וילדות לפילגשים. ממשיך הגמרא, הרגישו בעצמם למה הם מתבקשים. אמרו, הם שאלו, אם אנו טובעין בים, אנו באים לחיי עולם הבא? איך אומרים, זה מה שנקרא להתאבד. ובאופן כללי זה נחשב עבירה חמורה, התאבדות. אבל כאן מה אפשרות אחרת פה שהם יהיו חלק מזימת השבעים פה לקלון? אז בנסיבות כאלו שאלו, האם בכל זאת אם נתאבד יהיה לנו חלק לעולם הבא? דרש להן הגדול שבהן, אמר השם, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. מבשן אשיב, המילה מבשן נוטריקון, מבין שיני אריה, אשיב ממצולות ים, אלו שטובעין בים. כיוון ששמעו ילדות כך, שהם שמעו את הדרשה הזאת, וזה בעצם התשובה לשאלתם, קפצו כולן ונפלו לתוך הים. זה מה שקרה אצל הילדות. נעשו ילדים, הזכרים קל וחומר בעצמן, ואמרו, מה הללו שדלקן לכך? בסופו של דבר, אותם גברים שבעים, אם הם יעשו מה שיעשו עם הבנות, זה נקרא דרכן בכך, גבר עם אישה. ובכל זאת כך, תראה מה עשו הם, מסו נפשם כדי למנע מקלון שהוא כדרכו. אנו, ילדים זכרים, אנו שאין דרכנו לכך, מה שהזכרנו מקודם, משכב זכור, על אחת כמה וכמה שיש עלינו את ה... חובה נקרא לזה כך להימנע מדבר שהוא לא כדלקו, אף הם קפצו לתוך הים, ועליהם הכתוב אומר, כי עליך הרגנו כל היום, נחשבנו חיצון טבחה. עד הנקודה הזאת זה דלקו או דבריו של שמואל, שהפסוק הזה מצביע על המעשה שתיארנו עכשיו. רב יהודה אמר, ומעניין פה מקודם רב יהודה ציטט את שמואל, כאן רב יהודה אומר מעצמו, זו אישה ושבעה בניה. היבץ מציין שזה היה בזמן אנטיוכוס, שגם משוייך לתקופת הסיפור של חנוכה. אז מה הסיפור? התיואה כמה היה כאן אישה ושבעה בנים, הביאו את הבן הראשון לקמי דקיסר, אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, תשתחווה לפסל. לפני שנמשיך בגמרא, בואו נתייחס רק למבנה. קודם הנושא שכתבנו בשוליים, מעשה של אישה ושבעה בניה שנהרגו על קידוש השם. פס הכפול מבליט את הביטוי התיאור לקמי או לאידך הוותם של כל אחד מבניה לפני הקיסר, ובכל שלב הוא מצווה אותם לשתוות לפסל. אולי חוץ מהשבי נראה שיש שם משהו יוצא דופן, וכל אחד מסרב ומצטט פסוק שתוכנו עניין של ייחוד השם, קידוש השם ושלילה גמורה של כל כוח אחר, כל אליל אחר. אז הביאו את הראשון לפני הקיסר המולי וציוו אותו, תשתחווה לעבוד הזרה. אמר להם, כתוב בתורה, נוחי השם אלוקיך. הפקוהו וכדו הוציא אותו והורגו אותו. ויתו לאידך וכמי דקיסר מולי פלח לבוא לכוכבים, אמר לו, כתוב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הפקוהו וקטלוהו. התיאור לאידך מולי פלח לבוא לכוכבים, אמר לו, כתוב בתורה, זובח לא אלוהים יוחרם. בהמשך הפסוק, בלתי לשם לבדו. זובח לא אלוהים, כאן זה עבוד הזרה. הפקוהו וקטלוהו. התיאור לאידך, אמרו לי פלח לבוא לכוכבים, אמר לו, כתוב בתורה, לא תשתחווה לאל אחר. הפקוהו וקטלוהו. התיאור לאידך, אמרו לי פלח לבוא לכוכבים, אמר לו, כתוב בתורה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כלומר אחד ואין בלתו. אפקוהו וקטלוהו עתיו לאידך אמרו לי פלח לרחובים אמרו לו כתוב בתורה וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אפקוהו וקטלוהו עתיו לאידך אמרו לי פלח לרחובים אמרו כתוב בתורה את השם האמרת והשם המיוחה היום. המילה הזאת השם האמרת, כלומר ייחדת, והקדוש ברוך הוא מגיב שהוא ייחד לו את עם ישראל. כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירים אותו באל אחר, ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת. אמר לי קיסר אשתי לך גושפנקה. קיסר כאן לא מיד מצווה להוציא אותו להורג, אלא הוא לא רוצה לוותר בכל זאת על האי צייתנות מצד הילד. אז הקיסר אומר אשתי לך גושפנקה, אני אזרוק את חותמי שצורתי תבועה בו, וגחין אתה תתכופף ושקלי ותיקחנו, כי איך ידלמו כדי שאנשים יגידו קביל עלי הרמנה דמלכה, שאתה קיבלת על עצמך השלטון שלי. כך אומר רשי, הרמנה דמלכה שלטנות המלך קיבל עליו לעשות. אז הילד מגיב, אמר לי חבל עליך קיסר, חבל עליך קיסר, על כבוד עצמך כך, על כבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. אפקוהו למקטלי, הם הוציאו אותו להרוג אותו. אמרה להו אימי יבואו ניאלי ואנשקי פורטה, לפני כן תביאו אותו אליי שאני אנשק אותו קצת. אמרה לו בני בני לכו ויאמרו לבעם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות, אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה. יצתה בת קור ואמרה אם הבנים שמחה. רבי ישוע בן לוי אמר זו מילה שניתנה בשמיני, הפסוק ששוב פעם אנחנו מתייחסים אליו, כי עליך הורגנו כל היום, והמילה היום שייך לפסוק עצם מילה שהיה ביום השמיני ימול לכם בשר עולתכם. הפסוק שהזכרתי בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ג' לשם דיוק, וביום השמיני אמו בשר עולתו. יבץ מציין שגם שלפעמים מתים תוך כדי המילה, ולכן בפסוק שהזכרנו מקודם כי עליך הורגנו כל היום, אז רבי ישוע בן לוי רואה את הקשר בין הפסוק הזה למילה. רבי שמגמר ממשיכה, רבי שמעון בן לקיש אמר אלו תלמידי חכמים שמראים הלכות שחיטה בעצמן, לוקחים סכין שחיטה ומראים על הצוואר שלהם איך שוחטים, כמובן כאילו. דיאמר רבה, כל מילי, לך סייניש בנפשי, כל דבר אדם יכול להראות על עצמו, בא משחיטה ודבר אחר. דבר אחר, הכוונה לצרת, ומראות נגעים. עניין של השחיטה, זה מסוכן, שאדם מקרב סכין כזה אחד לצווארו, לפעמים זה יכול להחליק או להשתמט ויהרוג את הבן אדם, וזה מה שכתוב בפסוק כי עליך הורגנו כל היום. רב נחמן יצחק אמר אלו תלמידי חכמים שממיתים עצמם על דברי תורה, כדי רבי שמעון בן לקיש. אמר רבי שמעון בן לקיש
אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר רבא, רבא חנן בר יוחנן, 40 שאה, ואנחנו ממשיכים לתפנון ח' עמוד א', קצוצי תפילין, זה הבית, הבתים של התפילין, נמצאו בראשי הרוגי ביתר. הזכרנו למעלה במספרים עצומים בכמה היו בין הרוגי ביתר, ואנחנו אמרנו שעניין המספרים כפי שמובא באגדות חז"ל, יש לפעמים להבין שיש משהו מעבר למספר עצמו, איזו רמז, ולכן אינני רואה איזושהי חיוב ליישר את המספרים כאן עם המספרים של ההורים שהוזכרו מוקדם יותר. בכל זאת כתוב פה שמצאו 40 שאה של בתי תפילין בראשי הרוגי ביתר. רבי ינאי ורבי ישמעאל אמר שלוש קופות של 40 שאה, במתנית התנא 40 קופות של שלוש שאים. עכשיו המספרים האלו, שלוש קופות של 40 למשל, זה יותר מ-40 שאה, זה פי שלוש. אז הגמרא אומרת ולא פליגי, המספר שנתן לנו בסוף עמוד הקודם רבא בר חנא בר יוחנן 40 שאה, הוא לא חלוק על המספר שהשמענו עכשיו, שלוש קופות של 40. הדרשה בתפילין של ראש זה מספר אחד, הדדרעה תפילין של יד. הרש"י מציין שתפילין של ראש, עכשיו זה נגיד בזמן הגמרא, וכפי שרש"י פירש, אין חיוב כאן לומר שזה מחייב בהלכה, בדין מה לעשות, ולכן אנחנו תמיד אומרים, אנחנו לא מתיימרים ללמד פרקי הלכה למעשה תוך כדי השיעורים שלנו. והסיבה שאני מדגיש את זה כאן, כי ברש"י מופיע שהשל ראש, שיש זוג תפילין, ראש ושל יד, השל ראש הוא גדול יותר, אפילו גדול משמעותי יותר מתפילין של יד. בתפילין שאנחנו מכירים, אני לא בטוח שניתן לומר כך, אלא שהם די זהים בגודל, אבל כדי ליישב כאן בגמרא את המספרים, אם מדובר בתפילין של ראש, שזה 40 שעה כפול 3, ושל יד זה 40 שעה שהוזכר על ידי רבא בר חנא רבי יוחנן. אולי רק נוסיף שתפילין של ראש, את הפרשיות, ארבעת הפרשיות, כל אחד נמצא בבית נפרד, מה שכן בתפילין של יד כל הארבע פרשיות הם נמצאים בבית אחד. אמר, ממשיך הגמר, אמר רב אסי, ארבע קו זה מידה, מוח נמצאו על אבן אחת, זה בחורבן בית ראשון שפשוט ניפצו ראשם של אנשים. אולה אמר תשעת קבין, אמר כאן מתאמה שילו ברמרי, מה יקרא, מה הפסוק שמעיד על כך שניפצו ראשי היהודים על אבן. הפסוק אומר בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך, אשרי שיוחז וניפץ את עוללייך אל הסלע. עד כאן שיעורנו להיום.